это дал. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן, אנחנו קבענו לשוחח היום על הביטוי המוכר והמפורסם שמקביל בין פורים ליום כיפור, פורים כפורים. אז בקור הדברים האלה בספר הזוהר, בתיקוני זוהר, תיקון כף א', משפט אחד כתוב פה. פורים התקריאת על שם יום הכיפורים. דעתידין להתען גבי ולשינוי אליהם מעינוי לעונג. אני רוצה קצת להרחיב בדבר הזה, מה זה לא כולל ומה זה כן כולל. קודם כל חשוב, הקדמה פשוטה מאוד, לכל אחד ואחד מהמועדים שהתורה קבעה אותם או חז"ל קבעו אותם, יש עומק ויש תוכן, נקרא לזה ככה, יש הערה מיוחדת לכל אחד מהימים, ויש סדר עבודה איך זוכים או איך מקבלים את ההערה הזו. וכן, ברור לחלוטין שמי שירצה לערבב את החגים, לא יצא מזה דבר נכון. זאת אומרת, מי שירצה לחגוג את יום כיפור על ידי אכילת מצה, הוא יהיה חייב קראת על אכילה ביום הכיפורים. ומי שירצה לאכול, כן, לכל אחד ואחד המועדים, יש דברים שהם מדאורייתא, יש דברים שהם מדרבנן, כן, כל אחד ואחד בימים יש לו את הצורה שלו. ועיקר צורתו של פורים הוא יום שמחה ומשתה. הגויין הוא מאוד חריף בדבר הזה, והוא אומר שבפורים יש כולו לכם. כן? הוא אומר שמה שנקרא, אין מה שכל החגים יש חציו לשם וחציו לכם, אין בפורים. הרי מה מתיר ללמוד קצת בדוח הקל למי שרוצה, למי שמאוד רוצה, לא, סתם, אני אומר את זה באירוניה, אבל ברור שאין הכוונה, הכוונה פה היא לא להגיד שבפורים צריך לעסוק, שמצוות היום של פורים לעסוק בתפילה או כל הדברים האלה, זה לא המשמעות. המשמעות היא שפורים הוא יום של שמחה, כמו שכתוב, כמו שחז"ל תקנו, כן, זה כמו שכתוב במגילה, וכשאומרים שפורים או כיפורים, מתכוונים לדבר שפורים ויום כיפור נוגעים במובן מסוים באותו נקודת שורש. ואני רוצה קצת להסביר את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה מהיסודות הכי עמוקים של בריאת העולם, זה שהעולם הזה הוא עומד תלוי, הוא לא מוכרע לשום כיוון. כן, לשון החז"ל בהקשר דומה קצת, חציו זכאי וחציו חייב. כן, זה מהיסודות הכי עמוקים והכי יסודיים בבריאה, ומזה נובע הכל. כן, לו, אם אנחנו נניח שהעולם הזה הוא כולו חייב או כולו זכאי, בשני המקרים האלה לא יהיה לאדם מה לעשות פה. לא יהיה תפקיד של האדם, ואם אין תפקיד לאדם, אין שום משמעות לשום דבר. כל מה שיש בעולם, כל מה שיש בבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, זה הדבר הזה בעצמו. שהוא נבראה בריאה כזו של אדם שהוא נמצא בין שני הצדדים האלה, בין טוב לרע. זה מאוד 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 מהותי, וצריכים תמיד לרענן את הדבר הזה. העולם הזה, כמו שכתוב בתורה, בפסוקים הכי מפורסמים והכי מפורשים. ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. זאת אומרת, יש תפקיד לאדם להכריע בכל רגע ורגע, להכריע את הדברים לצד הטוב, לצד של החיים, ושוב, בחירה בין חיים למוות במובן המלא של המילה, בדרך כלל אין לבני אדם. לרוב האנשים, ברוך השם, אבל פירורים של מוות מסתתרים ומפוזרים בעולם בהרבה מאוד כיוונים, והאדם, זה מהותו, זה תפקידו, זה עניינו, כל הסיפור האנושי הוא הסיפור הזה. עכשיו, בשביל להבין את הדבר הזה, נכון, כדי לתפוס את הדבר הזה נכון, אז אחד הדברים הכי יסודיים, אני אגיד את זה בשפה שהגויין אומר, הגויין אומר שיש, כן, יש 50 שערי בינה, אומר הגויין, בקדושה יש 50 שערי בינה. בטומאה אין 50 שערי בינה. הוא דורש את זה על הפסוק, כל פעל השם למענהו וגם רשע ליום רעה, כל בגימטריה 50. בצד של למענהו, של מה שנקרא הולך יחד עם רצון השם ועם כבוד השם, יש 50 שערים. בצד של רשע ליום רעה יש רק וגם, בגימטריה 49. אבל לא משנה הרמז, המשנה הוא הרעיון, הרעיון הוא פשוט מאוד. 50 שערי בינה מורכבים משער אחד עליון, שהוא נקודת השורש, הוא בעצם התכלית של הכל, המגמה, הכיוון, לאן כל הדברים הולכים. ו-49 הם 49 האפשרויות, זה בנוי על 7 כפול 7, 7 זה כל המרחב שלנו, הוא בנוי על 6 דברים, מה שנקרא תלת מימד, כל אחד זה 2, זה 6, 7 זה נקודת המרכז, ו-7 כפול 7 זה בעצם הריבוי, כמו שמצאנו את זה ביובל, מאוד מאוד ברור. במשך 49 שנים נמצאת היכולת האנושית לתקן ולקלקל, וגם יש מצבים שאדם מסתבך והולך ומסתבך עוד יותר, ואין לו דרך לצאת מזה. ושער הנון מגיע, שער הנון מציג את הרצון האלוקים. לשון חז"ל בתנת ואליהו, חז"ל דורשים שם על הפסוק, ימים יוצרו ולא אחד בהם. זאת אומרת, יש הרבה מאוד ימים בעולם, זה 49 שנים, זה, 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 זה כל השנה כולה, והיום אחד זה יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא יום שהוא פועל לפי האג'נדה שלו, לא לפי המציאות שלנו, ושם נמצא שורש הדברים. ויסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע, ששורש הכל זה הטוב. זאת אומרת, כל הרע בעולם, כל הרע בעולם הוא לא בעומק. הוא לא בעומק. הדבר הזה נכון מבחינת המגמה האלוקית, קודם כל. כן, אין רצון להרע, אין בהנהגה האלוקית, אין דבר כזה רצון להרע. כל באשר לכל נמצא בשביל להיטיב לנבראים. והדבר היותר נוגע אלינו, זה שגם במציאות עצמה, אין דבר שהוא רע בעצם. אין דבר שהוא רע בעצם. הידיעה הזאת היא ידיעה קלה לתפיסה שנורים עליה בתיאוריה, וככל שמנסים ליישם אותה בחיים, היא לא פשוטה. כי האדם פוגש בחיים שלו הרבה דברים מסובכים מאוד, הרבה דברים קשים מאוד, הרבה רוע. כן? באופן כללי זה נכון, אבל בשנתיים האחרונות פגשנו הרבה רוע, ורוע שלא חשבנו שהוא קיים אפילו. ועדיין לתפוס שאין בעולם הזה ההוויה היא באופן עקרוני טובה. זו אמירה מאוד מאוד רדיקלית, מאוד מאוד משמעותית, והיא עוד יותר רלוונטית כשמדברים על האדם עצמו. האדם פוגש בתוך עצמו הרבה מאוד קולות. כן? וכל אחד מאיתנו מכיר את הדבר הזה. לפעמים הוויכוחים הם קטן, מה שנקרא, בין השעה לקום בבוקר. לפעמים יש ויכוחים יותר מהותיים ויותר חריפים. ויותר טוטליים, כן? בשני צדדים. והאדם מרגיש לפעמים שהוא בכף הקלע בין שני צדדים. אומר לך, הגאון מבינה אומר את זה, אבל זה דבר ברור ומוסכם. תדע לך, בשורש של האדם הכל טוב. יש ספר שנקרא איגרת הקודש לרמב"ן, יש ויכוח אם אכן הרמב"ן כתב את זה, או מישהו אחר בדורות ההם, פחות או יותר. שם כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, ולא ייתכן שהוא ברא בו דבר שהוא גנאי או כיעור. כן? וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. כל מה שקורה בעולם, והדבר הזה צריך באמת לתפוס אותו נכון, לתפוס אותו חזק. נכון הדבר, ואנחנו לא שותפים לעמדה שאומרת שמעשים רעים הם לא תמיד רעים, או הם לא כל כך רעים כי... לא, המעשה הרע הוא רע. צריך להפריד את זה מאוד. בואו נתקח לדוגמה אדם שיש לו ילדים בבית והוא מאוד רוצה לדאוג להם. הוא הכי טוב בעולם. והוא כדי לדאוג להם הולך לגנוב אצל השכן כסף. הכוונה היא טובה. המעשה הוא מעשה רע. על המעשה אין לנו לימוד זכות. אין לנו מנצחות, אנחנו לא משתעשעים במחשבות, תשמע, סך הכל כמה היה חסר להוא, לא נורא, חלילה וחסר. גזל הוא גזל הוא גזל בכל מקום, בכל שלב, בכל צד, אין צד להערער על הדבר הזה. זה נכון על גזל וזה נכון על כל מעשה רע. כל מעשה לא נכון, המעשה מצד עצמו הוא רע. אבל אם אנחנו עסוקים בלתקן, אז אנחנו צריכים לזכור שהאדם שעליו אנחנו מדברים, יש לו שורש, יש לו נשמה פנימית, יש לו אני פנימי, האני שלו הוא רק טוב. רק טוב, אין מגמה רעה, וזה נכון כשאדם פועל מתוך רצון לדאוג לילדים שלו, זה קל להבין את זה, אבל גם כשאדם פועל מתוך כעס ומתוך שנאה ומתוך עוינות וכולי, כל אלה הם משתלשלויות של כוחות טובים שמופיעים מסיבות כאלה ואחרות במקומות לא נכונים. לצורך העניין, הקנאה, היא מידה רעה, אחת המידות הרעות בעולם שהורסות את האדם והורסות את החברה והורסות את הכל. אבל הקנאה ביסודה היא הרצון של אדם שהדברים שלו יהיו שלו. שאף אחד לא ייקח לו את שלו. וזה דבר נכון ואמיתי וצודק וטוב. כן, האדם שיאבד את תחושת הבעלות, אנחנו לא מאמינים ברעיון הזה. היו מקומות שבהם אמרו בואו נוציא את האגואיזם מהחשבון ונבנה עולם שאין בו אגואיזם. לא ראינו מניסיון שזה יצר חברה יותר טובה. זה לא נכון. הרצון של האדם לדאוג לעצמו הוא רצון נכון וטוב. אבל טבעו של אדם שלפעמים נדמה לו שדברים מסיימים הם שלו. שוב, לא מדובר על אדם שמבולבן מבחינה שכלית. הוא יודע פורמלית ולכן הוא אחראי למעשיו, אבל בחוויה שלו, מה זה, למה הוא לקח את הכל? לא נכון, כן, זה שלו. ושוב, אז עוד פעם, מה היא מידה רעה? מידה רעה היא מידה טובה שנמצאת במקום לא נכון. עכשיו, כל הדבר הזה הוא בעיקר תיאורטי, אבל יש לו משמעות עצומה במקום הזה שבו אנחנו רוצים לתקן. כאשר אנחנו מתקנים את האדם, מנסים לתקן את האדם, והאדם כלפי עצמו כמעט תמיד, למשל, יש מצבים שבהם אני לא עסוק לתקן בכלל. אם יש בן אדם שרודף אחרי מישהו עם אקדח, אני לא עסוק בלשאול למה הוא רוצה להרוג, ומה עם המגמות הטובות, כי אין לי זמן לזה. אני עסוק בלהציל את הנרדף, ולכן אני בסיטואציה מסוימת יהרוג את הרודף, כדי להציל את הנרדף. מה עם זה שהכוונות שלו היו טובות? זה לא משנה, כי אני לא עסוק עכשיו בלתקן אותו. אבל אם יש סיטואציה שבה אני פנוי כדי לתקן אותו, לצורך העניין את הנרדף כבר שמתי במקום מבטחים והכל רגוע איתו, ואז אני יושב עם האדם, הוא יושב לצורך העניין בכלא וכו', ואני חושב על דרכים לתקן אותו, אז המקום הוא לעסוק בשאלה מה באמת מביא אותו לזה. למצוא את האני הפנימי הטוב והנכון, זאת בעצם העבודה שלנו. אני אוהב לספר בעניין הזה את הסיפור של אוקראינה. כן? יש מלחמה כבר 3 שנים. בין רוסיה לאוקראינה, כשהמלחמה התחילה, גורמי המודיעין בעולם סברו שהמלחמה תיגמר תוך שבוע, שבוע וחצי. ולמה, מה הסיבה לזה? הסיבה לזה כי הם הבינו, כדבר פשוט, שהעם האוקראיני אין לו סיבה להילחם. אנשים בהיסטוריה יצאו למלחמות, שנלחמו על הבית שלהם, שנלחמו על הילדים שלהם, שנלחמו על הנשים שלהם, אבל פוטין לא רוצה לקחת מאף אזרח אוקראיני שום דבר לו, הוא רק רוצה להחליף את הכותרת. תקראו לזה מכאן ועל הרוסיה. והשאלה הייתה, מה יגרום לאנשים האוקראינים? מלחמה היא לא דבר נחמד. כן? מה יגרום לאנשים האוקראינים להילחם? והתברר שקם מנהיג לעם האוקראיני, שהצליח לדבר עם האני הפנימי של מיליונים, ורתם אותם למלחמה. עורר את הכבוד הלאומי, או כל מיני הגדרות אחרות שנשתמש בזה. והדבר הזה הוא בעיניי סמל ודוגמה לתפקיד החינוכי שלנו. אנחנו צריכים לזהות לא את הדברים הרעים אצל האדם, אלא את הדברים הטובים שיש בו, ולנסות למצוא בהם מקור כוח ומקור חיזוק כדי לתקן. וזה כלל גדול, הכלל הזה לא קשור לא ליום כיפור ולא לפורים, אבל המקום שממנו מגיע יום כיפור הוא המקום הזה, שאנחנו צריכים לדעת שהאדם בתוך עצמו פנימה, תמיד, תמיד נשארת הנקודה או המקור הטוב. כן, אפשר להביא לזה מקורות מפורשים בכמה מקומות. אלוקיי, נשמה שנתת לי, נתת בי תאוריי. כן, החידו מספר שהיה יהודי אחד חסיד וענב, שלא רצה להגיד את המשפט הזה תאוריי, ורצה להגיד תאורה הייתה. כי הוא הרגיש שהוא כבר פגם את הנשמה שלו. אז אמר לו החידו, קודם כל, אסור לשנות ממדיה שאתם חכמים בברכות. ושנית, תדע לך שבנשמה אין פגם. הנשמה היא לא איזשהו דבר עליון שנשאר בעולמות העליונים, אלא יש ממנה, כמו שהגאון מבין, כותב, ניצוצים או ניצוצות שיורדות אל התודעה של האדם, וממנה מגיעה התעוררות טובה, התעוררות של מחשבות של תשובה כל הזמן. זאת אומרת, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת שהטוב הפנימי נמצא תמיד. האלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. כן, או בנוסח אחר, בנוסח שגם את זה אמר שלמה המלך בהקשר שונה, אל תראוני שאני שחרחורת, שזפתני השמש, הלכלוך, הבוץ, וחשוב להבין, הלכלוך לפעמים הוא עבה מאוד, לפעמים הוא מאוד מאוד קשה ולא כל כך קל לשפשף אותו ולהוריד אותו, אבל תמיד הלכלוך הוא חיצוני. זה בעצם הרעיון הכללי, ומהרעיון הזה יוצאות הרבה מסקנות. המסקנה הראשונה היא שתמיד, תמיד יש מקום ויש תקווה ויש אפשרות להשתדל לתקן. יש תמיד את האפשרות למצוא אצל האדם את הנקודות של הטוב הפעילות. נשתמש גם בזה פסוק, קרוב אליך הדבר מאוד. ולמצוא שם את היכולת לשנות את החיים. זהו, זה הסיפור. זה הסיפור הכללי. עכשיו, יום כיפור בא ואומר לבן אדם, תקשיב, יש דרך, יש מקום. שבו האדם יכול לעזוב בעצם את המציאות של הרע ולחזור בתשובה. זה המהות של יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא יום של תשובה, זה הנושא המרכזי של היום, זה מצוות היום. כמו שיש מצווה בראש שנה לתקוע בשופר או בפסח לכל מצה, ביום כיפור יש מצווה להחזור בתשובה, והחזרה בתשובה בנויה על הפרציפ הזה. בנויה על זה שיום הכיפורים מצליח להעלות אותנו למקום גבוה יותר, למצוא בתוך עצמנו את אותה נקודת טוב. שוב, כמה שאדם מסובך וכמה שאדם מלוכלך, יש מקום של אור שאפשר לזהות אותו, שהטוב נמצא שם. לפעמים זה קרן אור דקה ובקושי נראית, אבל זה עניין לא של יום הכיפורים, לחזור לאותו מקום. אבל כדי לחזור לשם, יש סדר עבודה של יום הכיפורים. סדר עבודה הזה דורש מאדם, דבר ראשון, מה שכתוב בתורה במפורש, והניתם את נפשותיכם. יום הכיפורים הוא יום של צום, יש מדרש שהופיע בטור, טור מעתיק, מדרש שביום הכיפורים אנחנו דומים למלאכי השרת, כן, אנשים עומדים, כל יום הכיפורים זה הכותרת שלו. הכותרת של יום הכיפורים זה יום שבו היהודי לא חי במציאות הנמוכה, והמטרה היא כדי שהוא יפגוש ליום אחד את האני הפנימי שלו, את האני הגבוה, ויזהה איפה הוא נמצא. אי אפשר להמשיך את יום כיפור אחרי נעילה. אין דבר כזה. כן, אין דבר כזה. אדם לא יכול לחיות בתנאים של צום יותר מ... לא יודע, אולי יומיים אפשר, אבל לא יותר מזה. כן, לא, 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 לא שייך. ודאי לא שייך לעבוד את השם בתנאים של צום לאורך זמן. אבל יום אחד בשנה ניתן לנו כדי שביום הזה אנחנו, לשון הרמב״ם, מצווה לשבות בו מאכילה ושתייה. לשבות בו, הכוונה היא, זה לא רק צום כמו בתשעה באב שאנחנו רעבים, אלא באמת אנחנו פורשים מהחלק הזה של העולם, כמו שכל שבת פורשים מהחלק הגשמי של, של, של עשיית מלאכה, ככה בשבת, ביום הכיפורים פורשים לגמרי, כדי לצאת מהמסגרת הזו ולפגוש גם את הקדוש ברוך הוא במקום העליון שלו, וגם לפגוש אותנו, את עצמנו, באותה בחינה. בשביל זה צריך לעמוד בבית הכנסת, כתוב בגמרא, שהיו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, כדי שלא יהיה אחד שומע בבידויו של חברו. אי אפשר שוב איזה עסק שיש בה מימד, חייב להיות מימד פרטי. כן, אני לא יכול לעשות בתשובה יחד איתך, הורות שלך עם המצוות שלי, ולהפך, כן, זה לא... יכול להיות איך אומרים, חבל שתשמע על העבירות שלי, לא כדאי. אבל, ולכן, כן, כתוב בהלכה שמתוודים בלחש. כן? כל המציאות של יום כיפור היא מציאות של האדם עומד לבדו מול השם, וגם מול עצמו, וכנסת ישראל מזהה בתוך עצמה, מוצאת בתוך עצמה, כוח עליון, כוח נפלא של טוב, שממנה אפשר להוציא גם אנרגיה כדי לתקן, אנרגיה כדי לשנות, אנרגיה כדי... לעלות למציאות. כן, המטרה של יום כיפור בסופו של דבר, שמשהו יישאר מזה גם לאחרי זה. אבל שוב, הרעיון הוא שאנחנו פוגשים ליום אחד, פוגשים את המציאות במעמקים שלה. רש"י אומר בפרשת בראשית, על הפסוק, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, אומר רש"י שבמילה ויצר כתובה עם שני יהודים, אחד לעולם הזה ואחד לעולם הבא. למה היה צריך לברוא אז את האדם של העולם הבא? בוא נחכה שזה יגיע, ואז דברי. התשובה היא שהאדם של העולם הבא הוא האדם שנמצא בעומק של האדם בעולם הזה. כן, בתוך המציאות, האדם בצורתו המתוקנת והשלמה נמצא מתחת למציאות, ונפתח חלון של 24 שעות ביום הכיפורים כדי לפגוש את החלון הזה. וכל מה שאנחנו עושים ביום כיפור קשור לרעיון הזה באופן מסוים. כן, גם הוידועים מצד אחד, וגם התפילות הגדולות, והפיוטים הגבוהים, כל זה שייך לזה שאנחנו ביום אחד נמצאים במקום אחר. איפה אנחנו הולכים? אפשר לומר, לקרוא לזה שהולכים לעולם הבא. אפשר לקרוא לזה שהולכים אל עצמנו. כן, לכן זה נקרא תשובה, שחוזרים לתוך האדם עצמו, לתוך המציאות של האדם עצמו. זה הסיפור. אבל שוב, כדי לעשות את זה, אנחנו חייבים באיזשהו מקום לרסק. או לפחות להפסיק את הפעילות הרגילה של החיים. לא ייתכן שיום הכיפורים יהיה יום שמותר במלאכה, לא ייתכן שיום הכיפורים יהיה יום שמותר באכילה ושתייה. צורת היום בנויה על הפרינציפ הזה שיש עולם רגיל, ואנחנו עוזבים אותו ל-24 שעות. ובאופן עקרוני, זה הסדר. ככה זה הסדר. הסדר הוא שיש שנה שלמה שהאדם חי, המטרה היא לא יום כיפור. המטרה היא כל השנה. אבל יש יום אחד שבא להאיר איזשהו נקודת שורש, איזשהו נקודת עומק, וככה החיים נראים. כן, הצום של יום הכיפורים הוא לא צום שתלוי בחורבן, הוא לא צום שתלוי זהו, הוא צום שנובע מעצם ההוויה של העולם. עצם ההוויה של העולם מחייבת אותנו להעמיד את החיים בצורה כזאת, שיש חיים רגילים של כל השנה, ויש יום אחד בשנה שבו אנחנו מאירים עם פנס את נקודת העומק הזה. מה שקרה זה שעם ישראל יצא לגלות, ואנחנו לא רגילים כל כך לשים לב מהי המשמעות של החורבן, הגלות, לכל פרטיו, אבל אני אוהב לצטט בעין הזה פסוק מספר דניאל, שמתאר את חורבן בגלות בבל, ותשלך אמת ארצה. כל סדרי הקדושה, כל סדרי התיקון, כל ענייני הטוב בעולם, הושלכו על הרצפה. כן, החורבן הוא לא איזשהו פרט, אלא באמת אין. צריך מקום להרחיב לדבר על זה, מה עשו חז"ל, מה עשו אנשי כנסת הגדולה, כשהם היו צריכים לבנות את העולם היהודי לחיים שאחרי החורבן, והם יצרו מבנים שלמים ודפוסים שלמים איך לקיים את היהדות במצב הזה. ככה היהדות שלנו מתקיימת. ואחד הדברים שהם עשו זה פורים. פורים בעצם מבטא שחייב להיות גילוי בעולם שלנו לאותה נקודת פנים. חייב להיות גילוי לרצון האלוקי העליון שלו, לרצון של הקדוש ברוך הוא להיטיב, וגם לעומק הטוב של נשמות ישראל. עומק הטוב של נשמות ישראל חייב להיות לו גילוי מיוחד, שקורה בלי לשבור את הגבולות, בלי לעזוב את העולם, בלי לצום, בלי להתענות, והגילוי הזה הוא הגילוי של פורים. בעצם מה שפורים מגלה, הוא מגלה את זה בשני צדדים למטבע. כי פורים מספר סיפור אחד, והוא השנאה של אמן. אני שמעתי פעם לפני שנים מיהודי אחד, אחר כך שמעתי שזה דבר שאמרו אותו גם אחרים, אבל שמעתי את זה מיהודי אחד, יהודי שאמר לי ככה, אני, אם הייתי זוכה לראות את מעמד הר סיני, איך הקדוש ברוך הוא יורד מהשמיים ואומר ליהודים, אתכם אני בוחר, וואי כמה הייתי מתרגש. אבל לא ראיתי את זה. אבל אני בעצמי ראיתי, ככה הוא אמר, איך השטן יוצא מהגיהינום ואומר ליהודים, אתכם אני שונא. כן, היהודי מבוגר, לפני 40 שנה פגשתי אותו. כן, אני בעצמי ראיתי, הוא ראה לי שהיה לו מספר על הזרוע. אני ראיתי את השנאה הגדולה שהשטן שונא אותנו, וזה אותו דבר. וזה אותו דבר. וזו האמת לאמיתה, שיהודים יכולים להיות במצבים שונים וכולי, אבל אצל יהודים, באשר הם, מתגלה בדרכים שונות, באופנים שונים, מתגלה אותו נקודת חיבור, אותה נקודת חיבור אל הטוב, מתגלית אצל עצם בקיום של יהודים. יהודים, הבלגנים שהם עושים, באמת זה דבר מדהים הדבר הזה. הסיפור היהודי הופקד בעולם, נמצא בעולם, כדי להציס את המציאות, כדי להרעיש את המציאות. כן, זה הסיפור. זה הסיפור, זה צד אחד של התמונה. אבל הצד השני של התמונה, התברר שיהודים לפעמים יכולים להתרחק מאוד, אבל לא חייב להיות הרבה, איך אומרים, לא צריך הרבה בלגן, כדי להחזיר אותם, כדי לעורר אותם. זה בעצם הסוד של פורים. הסוד של פורים אומר שיש גילוי של הטוב שנמצא בעולם בכל מצב. בכל מצב נמצא בנפש של יהודים, ואפשר למצוא את זה. אפשר למצוא את זה. ומכאן נובע סדר העבודה של פורים. מה שכתוב פה בתיקוני זוהר זה שיום הכיפורים צריך להתענות בעולם הזה. בעולם הבא לא יצטרכו להתענות ביום הכיפורים, מסיבה פשוטה, כי הפער הזה בין העולם שלנו לבין העולם הפנימי קיים כאן. בעולם הבא לא יצטרכו להתענות ביום הכיפורים, אבל במובן מסוים פורים היום הוא כמו עולם הבא. זה לא הגדרה מדויקת בכלל, כי הרעיון של פורים הוא לא העולם הבא, אלא העולם הזה. אבל מהבחינה הזאת שאפשר למצוא ולזהות כאן במציאות שלנו, וזה הסיפור. ולכן אחד הדברים היסודיים מאוד בפורים, דורשו את זה הרבה דורשי רשומות, על מה שאמר אמן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, שפורים מחייב אותנו לתפוס מחדש, והוא מגלה את הבחינה הזאת שכל היהודים כולם, הם בסופו של דבר סיפור אחד. זה מה שפורים מגלה, ואיך אומרים? לפעמים יהודים צריכים קצת להזדעזע כדי לקלוט את זה, אבל זאת האמת. זאת האמת שאף יהודי לא יכול להתווכח איתה. אף יהודי לא יכול להתווכח איתה, למרות שבמציאות אנחנו הרבה פעמים מסרבים לקבל אותה. אבל זה באמת סיפור אמיתי. זה באמת סיפור אמיתי. אסתר המלכה מתבקשת ממרדכי ללכת למלך אחשוורוש, והוא אומר לה, אל תדמי בנפשך להימלא את בית המלך מכל היהודים. כן, אל תבואי, תגיד לי, רגע, רגע, יש יהודים כאלה ויש יהודים כאלה, ואני בכלל נמצאת במקום אחר. אין דבר כזה. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, הכוונה היא תובדו מהיהדות. בלי זה את לא יהודיה. אסתר המכה הייתה במקום של מבחן, כי בית חיה בסיפור מאוד מאוד מורכב, שכמעט הייתי אומר זהות כפולה. כי מצד אחד היא שייכת להרמון לגמרי, היא אשתו של המלך. מצד שני היא יהודיה, איפה בדיוק נמצא המקום שבו תופסים את זה? אומר לה מרדכי, אין לך ברירה, את צריכה לבוא למלך אחשוורוש בשעת מבחן ולהגיד, אני יהודיה, בשביל היהודים אני מכונה למסור נפש. זה בעצם הסיפור. והדבר הזה הוא נכון גם למי שלא נמצא במבחן הזה. אולי זה לא נדרש באופן כל כך חריף. אבל אני קורא את זה. אל תדמי בנפשך למלא את בית המלך מלכו של עולם מכל היהודים. אל תחשוב שאתה יכול לבנות לעצמך סיפור שלך, או סיפור של כמה חברים שלך. יש סיפור אחד שהקדוש ברוך הוא מנהל עם עם ישראל, עם ישראל כולו הוא חלק מהסיפור. והחיים של יהודים, בפרט חיים של יהודים בגלות, דורשים מהאדם היהודי להזדהות בכל רגע נתון, כן? אני שייך לסיפור הזה, זה הסיפור שלי. אני יכול לעבוד עם אנשים אחרים ולעשות את המסקים, אני יכול להיות חבר באיזושהי אגודה למען, לא יודע, למען כלכלה בריאה יותר, או בשביל להציל את כדור הארץ משכבת האוזון. אין לי התנגדות לדברים האלה, כל אחד במקומו, אבל המקום האמיתי שלי הוא הסיפור היהודי. וזה, הדבר הזה, בעצם פורים מגלה אותו במציאות. פורים מגלה במציאות שחשוב להבין את זה נכון, כן? המן הרשע לא היה לו משהו נגד היהודים שחיו באותו דור. כן? הוא שנה את כל היהודים באותו המידה, גם את אלה שחיו אז, וגם את אלה שחיים היום. וכשהקדוש ברוך הוא בא להגן עליהם, הוא לא בא להגן עליהם כי הם היו צדיקים. והוא היה מגן עלינו באותה מידה. זה אותו סיפור. זה אותו סיפור, והסיפור הזה בעצם מעלה את אותה נקודה בדרך הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מסובכת, אבל השמחה הגדולה של פורים, ולכן המצוות של פורים גם עסוקות, המצוות של פורים גם עסוקות בדבר הזה שנקרא חיבור בין עם ישראל, כן, זה משלוח מנות איש לרעהו, כן, לא מדובר על לתת. אני, היה לי, כשהתחתנתי וחמותי, אישה צדיקה מאוד, שרחמים בבריאות, והיא רגילה לתת משלוחי מנות לאנשים מסכנים, זה בעצם עטיפה של מתנות לאביונים. עכשיו, אין, נפלא מאוד, במקום לתת לאדם כסף ולבייש אותו, לתת לו משלוח מנות שזה גם יהיה מכובד וכו'. אבל אני יודע שמתנות לאביונים, משלוח מנות לא נועד בשביל לעזור לעניים. משלוח מנות נועד כדי ליצור קשרים, כן, להרבות אהבה ורעות. כן, להרבות אהבה ורעות, אהבה ורעות זה אהבה ורעות, זה לא, זה שני דברים שונים לגמרי. גם מתנות לאביונים זה מאוד חשוב, בלי ספק. אבל הרעיון של פורים אומר, מה יש לאו שאני נותן לו מתנות לאביונים, יש לו אחמנות או מתנות לאביונים, יש לו דבר אחד, הוא יהודי. זה הסיפור. זה הסיפור, אנחנו כולנו, ומגילת אסתר באמת, אחרי, מגילת אסתר היא גילוי של האור הגדול, האור הגדול של, 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 של פורים, כן, מגילת אסתר מספרת גם איך יהודים עמדו בדבר הזה, היא גם מספרת מה היה, זה באמת סיפור מדהים הסיפור של מגילת אסתר. הסיפור הזה הוא סיפור, המן הרשע מצליח להעלות על השולחן בעיה רצינית מאוד. כן, יהודים חיים ברחבי העולם כולו, זה בעצם המהות של הגלות, ויש בעיה מהותית בכל סיטואציה כזאת. כן, יהודים היו לצורך העין בצבא הצרפתי ובצבא הגרמני, כשהיה ביניהם מלחמות לאורך כמה פעמים במאות השנים האחרונות. כן? ותארו לעצמכם שיהודי פוגש בחזית יהודי בצד השני. בדרך כלל זה לא קורה, במלחמה אין זמן לשאול את השני איך קוראים לו, והורגים אותו או נהרגים לפני ששואלים. אבל לא יצויר שהייתה כזאת סיטואציה. כן? האם יהודי הולך להרוג יהודי אחר כי אני גרמני ואתה צרפתי? מה כל הגויים האלה רלוונטיים לזה שאני עם אחי? זה באמת הסיפור. והדבר הזה הוא מה שהאמן הרשע, אני חושב שלאמן הרשע מפריע דברים אחרים. אבל כשהאמן הרשע מציס את אחשוורוש, זאת הטענה שלו. ישנם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם. ודתי המלך אינם עושים. כן, היה כולם מכירים את הסיפור, היה יהודי, יש יהודי בשם ג'ונתן פולארד. כן, האמריקאים החמירו איתו מאוד מאוד. ולמה? בגלל שהוא פתח שאלה שאסור לדבר עליה באמריקה. מה עושה יהודי שנמצא בתפקיד משמעותי בארצות הברית, ויש הרבה יהודים כאלה, שיש לו שאלה של אינטרס יהודי מול האינטרס האמריקני? אל תזלזלו בשאלה הזאת, והיא שאלה ייחודית ליהודים. כי הסינים שנמצאים באמריקה מעוניינים להיטמע. הם רוצים להיטמע שם. אני לא אומר שאין להם סנטימנטים למקומות שהם הם באו. אבל בגדול הם רוצים לבוא לפה ולהיות שם לגמרי. אבל יהודי יאמר לך, אני גם פה וגם שם. זה בעצם הבעיה, הסיפור של מגילת אסתר. וזה לא בעיה קטנה. והתשובה של מגילת אסתר אומרת שאנחנו היהודים אומרים, אנחנו יהודים. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור. וזאת המציאות. זה לא סותר שהתורה בעצם דורשת באדם הרבה יותר מזה. היא דורשת באדם גם לשמור שבת וגם לאכול כשר וגם לא לגנוב וגם עוד הרבה דברים. אבל הדרישה הבסיסית הזו, הקריאה הבסיסית הזאת, יהודים בגדול מקיימים אותה. מקיימים אותה, ולקיים אותה בדורות רבים מאוד זה לא דבר פשוט. לא דבר פשוט, אנחנו חיים היום בתקופה עם מורכבות מסוג אחר. עדיין יש הרבה מאוד יהודים בעולם, בכל מיני מקומות. אני הייתי אצל יהודי אחד בבית, יהודי שומר תורה ומצוות. בויטרינה יש שני דגלים, דגל כחול לבן ודגל אמריקאי. ושאלתי אותו למה זה בימין וזה בשמאל. הוא אמר לי, אתה לא הבנת? באנגלית קוראים בשמאל לימין, בעברית קוראים ימין לשמאל. תראה באיזה רמה, הוא לא מוכן לענות. אני לא בא אליו בטענות, אני ברוך השם פטור מהבעיה הזאת. אני חי בין יהודים ונמצא במקום שכולנו יהודים, והאינטרס שלנו פה הוא האינטרס היהודי. אבל הוא חי במקום שזה בית מורכב. זה בית מורכב. ובאיזשהו מקום אומרת מגילת אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך וכל היהודים. כן, היה פעם יהודי בשם ג'ו ליברמן, הוא היה מועמד להיות סגן נשיא ארצות הברית. ובאמריקה להיות סגן נשיא ארצות הברית, זה בעצם עם פוטנציאל להיות נשיא. כי החוק שם אומר שברגע שהנשיא יוצא מהתפקוד שלו, לא משנה למה, אוטומטי סגן נשיא, לא צריך עוד בחירה של שום גוף לבחור אותו. אז שאלו אותו, מה אתה עושה אם אתה יושב על כיסא נשיא ארצות הברית, ויש אינטרס של העם היהודי, בוא אינטרס אמריקאי. והוא יהודי אורתודוקסי, ככה הוא מגדיר את עצמו לפחות. והוא ענה תשובה, אני קודם כל אמריקאי, אחר כך אני יהודי. אני לא הייתי בלב שלו ולא ידעתי אם הוא אמר את זה בכנות או לא, אבל ברור שיהודי אמיתי לא יכול לומר את זה כזה, לא יכול לומר כזה משפט בכנות. לא ייתכן. לא ייתכן. זאת בעצם הבעיה. והסיפור של הגלות מחייב במובן מסוים סוג של לא... לקרוא לזה מסירות נפש, אולי זה גבוה קצת, כי ברוב המקרים זה מסתדר ואפשר להסתדר טוב. אבל זה דורש אמירה מאוד מאוד משמעותית. כן, אנחנו, הסיפור שלנו, הסיפור של הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל, הוא הסיפור שלנו, לשם אנחנו שייכים. זה לא סותר, כן? הנביא ירמיהו מזהיר את היהודים לשמור אמונים למדינות שהם נמצאים בהם, ולהתפלל בשלומה של המלכות וכו'. כן, יהודי לא אמור לעבור על החוק. בדרך כלל, אלא אם כן החוק מסתבך באיזשהו משהו, אבל באופן עקרוני אין סיבה. אבל ברמת הזהות הפנימית, הדבר הזה הוא נקודה מאוד מאוד יסודית. היא נקודה מאוד מאוד יסודית, והיא נקודה שבאמת מלמדת ומגלה את המקום האמיתי. המקום, אינטרסים יכולים להשתנות כל הזמן. בכל רגע יכול האדם להיות אינטרסים שונים, אבל נקודת הזהות הפנימית שלנו היא הנקודה הזו. הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל, היא הייעוד של עם ישראל, היא מקור הכוח של עם ישראל, היא מקור הזהות שלנו. על זה אנחנו נשענים, זה הסיפור שלנו, זה הסיפור. זה בעצם מה שפורים מבטא. ומה לעשות? פורים לא עובד עם צום. כדי לחגוג את פורים, כדי לבטא את הזהות הזאת, צריך להוציא בקבוק יין ולשתות אותו. זה הצורה. פורים, זה מה שבעצם, כמו שיום הכיפורים יגיע לעולם הבא ולשם לא יהיה מקום, כביכול המחיצה שבין המציאות האנושית הטבעית לבין האדם במעמקיו נשברת בעולם הבא, כן? הופכת להיות למציאות אחת, זה עולם הבא. באיזשהו מקום פורים מייצג בחינה כזאת. פורים מייצג בחינה כזאת שאומרת, יש משהו באדם, יש נכונות ליהודים, תראו, תסתכלו ותראו. כן, היהודים מוכנים ללכת ויהודים עשו את זה ועושים את זה, ועושים את זה בכל הדורות כולם. כן, בכל הדורות כולם, כשקוראים להם, אומרים להם, חבר'ה, תקשיבו, העם היהודי צריך אתכם. ממש כמו אסתר המלכה, הם קמים ובאים. הם קמים ובאים. לפעמים, איך אומרים, לפעמים אנחנו נמצאים, מישהו אמר לי, אתמול הייתי בשבת בשמחה, מישהו אמר דרשה, הוא אומר, חז"ל אומרים על סוף מגילת אסתר, רצוי לרוב אחד. זה כתוב בפסוק, כן? אבל חז"ל אומרים שפרשו ממנו מקצת סנהדרין. הוא אומר, ככה צריך לסיים את מגילת אסתר? אי אפשר לסיים בסיום יותר יפה. אז הוא אמר בתורבות, הוא רוצה לבטא שהכל בסדר, חזרו כבר לריב. כולם נרגעו. זה בשביל ההומור השחור שלנו. אבל פורים דורש מיהודים כל פעם מחדש. כל פעם מחדש פורים דורש מיהודים ואומר לילדים, חבר'ה, תקשיבו, בואו נמצא את נקודת הזהות של הטוב. אותה נקודת זהות עמוקה שיהודים חונכו עליה, גדלו עליה, הם שייכים אליה. אותה נקודת זה ששייכת באמת לעומק הדברים. הנקודה הזו היא השורש של פורים. היא הסיפור. היא הסיפור, ואת הנקודה הזאת חוגגים ושמחים בפורים, לכן פורים באמת מבטא, אני חושב שמי שמסתובב ברחובות שלנו בפורים, רואה כמה אהבה גדולה יש ליהודים, וכל דבר שקשור ליהדות בעצמו. אם זה אהבה לקדוש ברוך הוא, אם זה אהבה לתורה, אם זה אהבה לעם ישראל, כן, כמה אהבה יש בין בני אדם, זה לא יאומן. זה באמת לא יאומן. כן, אתה שואל, יש פה ושם אתה פוגש ברחוב אנשים שיקורים של ממש, לא יודע מה קורה בכל מיני מקומות בעולם שאני מסתובבים שיקורים. נראה לי זה נראה קצת אחרת. לא הייתי שם, אבל נראה לי זה נראה קצת אחרת. כן, אין קטטות. יש רק חיבוקים בפורים. אני, אתה יודע כמה שנים, כל ימי גדלתי בין השיקורים של פורים. כן, אני אומר, ראיתי זה כל הזמן. ים, באמת, דלעים של אהבה. דלעים של אהבה נשפחים בפורים, בלי גבול ממש. בלי גבול ממש. עכשיו, הדבר הזה באמת נובע מעומק נקודת הזהות שלנו. מעומק נקודת הזהות שלנו. עכשיו, חשוב להבין שכשחז"ל, או בני הדור ראו, תקנו את פורים, הם ראו את פורים כמשהו עקרוני ומהותי עד מאוד. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. אני כל פעם מחדש מתרגש מהפסוק הזה, במובן מסוים יותר מכל המגילה. כן, אתם מכירים כזאת מוטיבציה? שבן אדם יושב ואומר, אני רוצה שגם הנינים והנינים של הנינים והנינים של הנינים של הנינים, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. שכחתי להזכיר משהו. ועל כל הנלווים עליהם, כולם יחגגו את פורים. למה זה כל כך חשוב? הם הבינו היטב שעם ישראל הולך לתקופה ארוכה של גלות, ואין קיום ליהדות בגולה בלי הדבר הזה. הם הבינו שאין דרך לקיים את היהדות בגלות בלי שיהודים יהיו, איך אומרים, שיראו בסיפור הזה לא רק זו המציאות, מה נעשה, מה אפשר לעשות. שיראו ביהדות את הדבר שאנחנו שייכים אליו. והעוצמה, באמת, העוצמה שכנסת ישראל מקבלת מהמציאות של פורים היא בלי גבול. זה בחינת העולם הבא. זה בחינת העולם הבא. זה לא, אין בזה תשובה לשאלה אם יהודים, איך אומרים, יש להם הרבה דברים שהם צריכים לתקן ברמת המעשים, אבל ברמת הזהות הכללית יש נקודת זהות עמוקה, יש נקודת חיבור עמוקה, יש נקודת, כן, זה באמת הסיפור. הסיפור הזה סיפור שיקר, ואנחנו כולנו יודעים כמה יהודים מוכנים להשקיע אנרגיה עצומה. עצומה, אמר לי יהודי אחד, לא יודע, כן, ככל שידוע לי הוא לא שומר תורה ומצוות. הוא אומר לי, כמה הוא משקיע מאמץ כדי שהילדים שלו יישארו יהודים? כן, הוא אומר, הילדים שלו נסעו, עובדים בכל מיני מקומות בחוץ לארץ. הוא אומר, אני נוסע כל הזמן לשם, כדי לבקר את הנכדים, כדי לנסות למצוא דרכים, איך לחבר. ניסיתי לנסות להבין ממנו, אולי הוא יכול להגיד כמה מילים, למה זה כל כך חשוב לו. אין לו מילים להסביר את זה. אבל הוא אומר לי, אין חלום ביוטים יותר נורא מהחלום הזה שאני חולם, שהנכד שלי יכיר איזה גויה והתחתן איתו. והוא יודע היטב שזה לא פשוט. אבל הוא בכל הנשמה שלו, הוא עובד ומשקיע מאמץ. הוא אומר לי, אני נוסע ב-10 פעמים בשנה לבקר את הנכדים שלי. כן, בשביל לנסות למצוא דרכים, איך לחבר אותם, איך לזה וכו'. הוא אומר, בסוף לא תהיה לו ברירה, הוא יפנה לבית חב"ד המקומי שם, כנראה. שיתחברו, כן, לפחות. שיחזרו בתשובה, אין ברירה, אין ברירה. כן, אבל אני חושב שהנקודת הזהות הזאת, אפילו אם היא במקרים מסוימים מעופלת ולא מספיק ברורה ולא מספיק מובנת, יש פה משהו מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד חזק, ואני רוצה להשתמש במשל שאריזל אומר אותו. אריזל אומר שיש חיבור פנים בפנים ויש חיבור אחור באחור. הוא בנוי על 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 חז"ל ש כתוב בתורה בעצם שהקדוש ברוך הוא הוציא את הצלע מהאיש וברא את האישה, אבל בחז"ל כתוב שהם היו דו פרצופים והם היו מחוברים בגב והם נוסרו כדי לחבר אותם בפנים. אז אריזל באופן רחב אומר שיש חיבור אחור באחור, זה חיבור שהוא כפוי על הצדדים, כמו אם נשכח לדוגמה תאומי סיאם, כאן הם מחוברים. החיבור הזה מצד אחד הוא חיבור הרבה יותר חזק מחיבור פנים בפנים, שהוא תלוי ברצון, אבל מה שחסר בו זה שהוא לא נעשה מתוך רצון. כאילו אין לנו ברירה, אנחנו מחוברים. והמטרה היא שיהיה חיבור פנים בפנים. בשביל זה צריך לנתק, לאפשר לאדם את הבחירה שהוא יכול לבחור להתנתק, ואז הוא מתחבר מתוך דעת. האריזל משתמש בזה גם כמשל למציאות האנושית בעולם. האדם בעולם הוא חלק מהבריאה באופן עקרוני. הוא חלק בלתי נפרד מהעולם, וכל העולם כולו מחובר, זאת אומרת, פועל על פי הרצון האלוקי. כן, הכלב בעולם לא צריך לעשות דיאטה, אלא אם כן בן אדם מתערב שם. אבל בטבע אין דבר כזה כלב שאוכל מדי הרבה. קראתי שהעכברים בטבע אוכלים 20% בשר ו-80% צומח. מטבע הדברים, להשיג את הבשר דורש מהם הרבה עבודה. אז זה, לכן נוצר האיזון הזה, שהם אוכלים את הצומח יותר קל להם להשיג. שמו אותם בתנאי מעבדה ושמו להם ערמות, ערמה של צומח, ערמה של בשר. הם אכלו 98% בשר ו-2% צומח. והאמת הוא תוך שבועות ספורים מהתקפי לב. זאת אומרת, הטבע בנוי בצורה כזאת שהדברים מכוונים נכון. כמה שצריך, על הרוב, יש מקרים של פנצ'רים, אבל על הרוב זה בנוי בצורה כזאת. וכשאדם מתערב, אם הוא עושה את זה לא בתבונה, הוא עלול לקלקל. אבל האדם הוא יצור שהטבע לא אומר לו מה לעשות. זה מהות הבחירה. אבל החיבור הראשוני, למה האדם נברא בהתחלה מחובר אחור באחור? כי בשורש אנחנו מחוברים. כשאדם מחפש ומוצא אישה, אז הוא אומר, זאת הפעם, עצם העצמה היא בשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי אם איש לוקח הזאת. כן, הוא מזהה שזה מישהי שקשורה אליו באופן עמוק עוד לפני ההפרדה. במובן מסוים, פורים מייצג את החיבור של, כן, אנחנו מחוברים, זה המציאות. זו המציאות שלנו. כן, הסיפור של פורים, הסיפור של הגלות, משקף את הדבר הזה שהיהודים אמורים לשלם מחיר על מה? מה עשו היהודים של אותו דור שלכן מגיע להם, שהמן צריך לסנוע אותם? התשובה היא, לא שהם עשו. עצם ההוויה שלהם, עצם העובדה שהם נקראים בשם השם, מחייבת אותם לשאת את הסיפור הזה. ומה שבעצם אנחנו רוצים לעשות בפורים, להפוך את האחור באחור לפנים בפנים. להגיד, כן, אנחנו בוחרים בדבר הזה, אנחנו רוצים אותו, אנחנו שייכים אליו, אנחנו מזוהים איתו, וזה הסיפור של פורים. זה באמת הסיפור שלנו. כן, לכן זה חז"ל, זה נמצא בסיפור של המגילה כנראה עם העניין של ההשתחוויה, שמרדכי שם את זה כדגש שלא להשתחוות, כן, אז יהודים רבים יכולים להגיד לך, תשמע, אני בסדר, אני שומר מצוות, אבל סיפר, שמעתי פעם את הרב קרייזו, את הרב של אנטוורפן, מספר את זה ברבים, הוא לא סיפר את זה, הוא אמר את זה בדרשה, אז הוא אמר שהוא הלך באנטוורפן ברחובות העיר בשבת, ושם אין עירוב, אז הוא הלך עם הטלית על הכתפיים. הוא אומר, באיזה צומת עוצרת מכונית, והנהג מוציא את הראש מהמכונית, ואומר לו, רביד, למה אתה עושה חילול השם? כולם צריכים לראות שאתה יהודי? והוא הבין שחילול השם זה שלא יראו שאתה יהודי. כן, זה קידוש השם, כן, זה הסיפור. אנחנו יהודים, אנחנו יהודים, זה נדרש מאיתנו בעצם, וזה מה שפורים מבטא, והדבר הזה הוא בחינה של יום הכיפורים, במובן כי זה באמת מעלה את אותה רמת עומק. את אותו נקודה פנימית, את אותו אני פנימי שיש בתוכנו, שיש בנו כבני אדם פרטיים, ככנסת ישראל בכלל, אנחנו, והדבר הזה הוא, והדבר היפה פה הוא, שזה צריך להיעשות על ידי אכילה ועל ידי סעודה. כן, אתה יודע, סיפר לי, גיס שלי סיפר לי, הוא למד בישיבה לפני שנים, ועמד שם משגיח בישיבה, ואמר ככה, הוא אמר, אנחנו מכבדים את השבת, אנחנו אוהבים לאכול. אז גיסי סיפר שהוא חיכה איזה חודשיים שלושה, שההקשר לא יהיה ברור, ניגש למשגיח, אמרו לו, הרב זכור להיות פלוני, למד טוב בישיבה, התחתן לפני 3 שנים, 4 שנים. כן, הייתי אצלו בבית, לכבוד חג המולד, הוא עושה סעודה. כל המשפחה יושבים ואוכלים, פה לבנה וכו'. אז המשגיח אמרו לו, איך זה קרה לו, כאילו, מאיפה זה מגיע? אמרו לו, הוא אוהב לאכול. אוהב לאכול. עכשיו, מה האמת? האמת היא שאנחנו גם אוהבים לאכול, זה ברור, כן, אבל אנחנו גם אוכלים בשבת, לכבוד שבת. אבל הבחינה הזו של הזהות הפשוטה, כל אחד מבין שאדם עושה סעודה הזה, כי הוא מזוהה עם זה. זה פורים, כן? אנחנו לא צריכים להוסיף, ברמו כתוב שנכון ללמוד קצת בפורים, שוב, מה שכתוב ברמו זה לא הכוונה שמצוות תלמוד תורה בכל אופן דורשת קצת, אלא שהצורה שפורים דורשת קצת, שכתוב ליהודים הייתה אורה ושמחה. גם זה מכלל השמחה שפורים לחבר, להביא את הקדוש ברוך הוא לשם גם. אבל השמחה שפורים באמת מבטאת את נקודת השייכות העמוקה שלנו, את נקודת הזהות העמוקה שלנו, לשם אנחנו שייכים. באמת אפשר לפעול, אם נשתמש בשפה הזאת, על ידי השמחה של פורים, כן, איזושהי נקודת עומק שכל השנה תלווה אותנו. כל השנה תלווה אותנו. פורים הוא לא זמן של תשובה ושל תפילה, כן? הוא לא זמן של בקשות, הוא זמן של שמחה. ושמחה ועונג והתרוממות הרוח, חי ויש לי בסומי בפוריו, הכוונה היא שמחה בלי גבול באמת. אבל השמחה הזאת נובעת ומייצגת את נקודת העומק של הנשמה שלנו, את נקודת העומק של העם היהודי, והיא נותנת כוח לכנסת ישראל, כוח שאין דומה לו. כן, מישהו רוצה לשאול משהו?
יש הבדל מהותי, אבל זה...
הרבה הבדלים.
לא, לא יכול להיות כזה גם. שיום כיפור הוא מחכב את הנקודה הרגשית של האדם. פורים הוא שומע לי שהם ישראל כעם.
כעם?
זה המקום של האישי
לפור. לא, פורים נעשה על ידי...
זה לא יקרה פה טוב אישי
שלך. לא, לא, אני מסכים שלא מדובר על הסיפור האישי שלי, אבל ההזדהות הזאת היא הזדהות שלי. העם זה בסופו של דבר האנשים של העם. אם כל אחד מהעם לא יזדהה, אז אין עם. אתה צודק שהסיפור שעליו אנחנו מדברים הוא לא הסיפור החיים הפרטיים שלי, אלא הסיפור של העם כולו. אמת, אמת, אני רמזתי על זה קצת, הוא נושא רחב שראוי לדבר עליו בנפרד. הסיפור שלנו פה בארץ הוא מורכב מאוד.
ויש שם יחד שאני אמור, כאילו, לי זהות עם מישהו שדמר שומע תורה
מפרד,
אז אין מה
היחס,
כאילו...
זו שאלה מאוד מאוד טובה. היה מן הראוי לדבר על זה בהרחבה, ואנחנו מדברים על זה בהרבה הזדמנויות. באמת הסיפור פה בארץ הוא סיפור מורכב, כי בסופו של דבר הוא סיפור יהודי.
אין לי זה כיהודי, אבל מה...
הוא סיפור יהודי, ועומק היה, אני חושב ש... אנחנו לפחות צריכים לספר את הסיפור כך. ולומר, כן, הקדוש ברוך הוא בחר את עם ישראל, ויש יהודים שצריכים לעבור הרבה תהליכים, שאנחנו משתמשים בביטוי, תינוקות ונשבו, אני אגיד לך איך אני מבין אותו. העולם נמצא במצב כזה שבו אי אפשר לתבוע, ובאמת אני אומר את זה, אי אפשר לתבוע מהאדם שלא קיבל חינוך דתי, להיות דתי.
בדור שלנו, כל הדורות, אם אדם לא קיבל חינוך דתי.
לא היה דבר
כזה. לא, לא, קודם כל לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה, וזה יותר מורכב. אני קשה להרחיב עכשיו בזמן הקצר שנותר לנו. אם אתה בא באופן פשוט, האדם החילוני ששומע אותך, לא מבין מה אתה רוצה ממנו. אני סיפרתי סיפור, כן? היה לי, יש לי חבר שסיפר לי שהוא פגש את בני גנץ. כן? הוא עבר בשבת, הוא הולך מבית וגן לכותל כל שבת. הוא עבר, זה היה כשבני גנץ היה שר בממשלה הזו, כן? מיד אחרי תחילת המלחמה. והוא יצא בדיוק בשבת מבית ראש הממשלה ועלה על הרכב שלו. אז הוא אומר, אנשים ברחום ניגשו אליו ולחצו לו יד, גם הוא ניגש, לחץ לו יד, והוא אומר, אני מברך אותך שתצליחו לחשוב מחשבות נכונות למען עם ישראל. הוא אומר לו, אמן, הבחה שלך מאוד חשובה לי וכו'. ואז הוא אומר לו, תראה, אני רוצה להגיד לך משפט אחד. אם אתם רוצים להצליח, חשוב מאוד שבצבא לא יהיה נשים. הוא אומר לי, לבני גנץ לא היה מה לענות. אני אמרתי לו, למה לא אמרתי לו שצריכים להקפיד לא לעזוב את התפילה לפני קדושה דסידרה, לפני הובה לציון. אמר לי, אתה משווה? אמרתי לו, אני לא משווה, אבל אני משווה לגמרי מבחינת היכולת שלו להבין את זה. אמרתי לו, אני אגיד לך מה הוא הבין. הוא הבין שאחרי שהוא גומר לטפל בחמאס, הוא צריך לטפל בחרדים. בסוף נראה לי שהוא החליט שזה יקדם, שזה לפני לטפל בחמאס. זה האמת. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין מה הם יכולים להבין ומה הם לא יכולים להבין. עכשיו, אם אתה רוצה לדבר איתם, אתה צריך לחשוב מה אתה יכול להגיד להם. אז אני אגיד לך מה אני אומר. לא יודע, שוב, אני לא יודע אם בני גנץ
בשבת. איך אני מתייחס כיום?
התשובה לזה שהקדוש ברוך הוא הוביל את עם ישראל בדרכים מורכבות מאוד. אני לא מייצג את הקדוש ברוך הוא, הוא לא סיפר לי מה הוא מתכנן. אבל אנחנו יודעים שהתנאים שבהם עם ישראל נמצא מאוד מאוד מורכבים. מאוד מאוד קשה לפתור את הבעיות, ולא מדבר עליהם שהם לא יודעים, גם אנחנו לא יודעים בדיוק. אז הנכון הוא שכל אחד מאיתנו יעשה את הטוב שהוא יכול, ויש יכולת, אני משוכנע בדבר הזה, שהעובדה שיהודים חיים פה ביחד, יהודים ששומרים תורה ומצוות ויהודים שלא, חייבת להיות השפעה עמוקה מאוד לסיפור הזה על כל עם ישראל. והקדוש ברוך הוא ימצא את הדרך, ויהודים יחפשו את הדרך וימצאו אותה, איך להתקרב להשם. נכון להיום אנחנו מחזיקים את הספינה הזו כמה שאנחנו יכולים. כן? אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים. מי שלא מעלים את הרכיב האמוני מהסיפור, הוא לא חוגג את פורים. מי שיגיד לך, אני מבחינתי יהדות, זה לא קשור לתורה, לא קשור לזה, זה לא, זה לא אנחנו. אבל מי שיגיד לך שיהודים הם רק יהודים ששומרים תורה ומצוות, אני גם לא חושב שזו גישה נכונה. אז לכן אנחנו צריכים להחזיק. מה?
גם הסיפור של אסתר היה שם משהו מורכבות מבחינת הדתית. הילדים שלה וההתבוללות בסוף.
כן, 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 כן. אל תדמי בנפשך, אני חוזר על הפסוק.
אני שואל רק...
אל תדמי בנפשך להימלא את בית המלך, מלכו של עולם, מכל היהודים.
אני שואל את הפרקטיקה. משלוח מנות, אני יכול לשלוח ל...
כאילו, לעשות לשלוח... כן, כן. אתה יכול לשלוח לידי... אתה יכול לשלוח לידי חילוני משלוח מנות.
לא,
לא, לא, לא, לא חילוני, אני יודעת עם מהותית. אני אגיד לך איך... ואני פוגש יהודי חילוני, אני אגיד לך מה אני אומר לו. אני אומר לו, תקשיב, קודם כל, תדע לך שיש אלוקים. מה זה אלוקים? אלוקים זה שמיטיב לעולם. דבר שני, אלוקים מצווה את בני אדם לנהוג בדרך של צדקה ומשפט. דבר שלישי, לאלוקים יש ברית עם עם ישראל, להוליך אותה, לצפות ממנה לתפקיד מאוד מאוד משמעותי, וככל שאנחנו נהיה יותר מודעים לזה, יהיה לנו יותר יכולת לעשות את התפקיד בצורה טובה. גם אם אתה לא מודע לזה, אתה עושה את התפקיד. באיזשהו מקום.
איך עוד שסתכלים על אסתר, אפשר להשוות את זה לסוליקה ממרוקו?
אני לא יודע להגיד לך. אני לא חושב שהמגילה מתכוונת לספר את הסיפור של אסתר כסיפור טרגי. אסתר זכתה, לדבר, אנחנו מאוד מאוד אינדיבידואליים בעולם המודרני, ומאוד מאוד עסוקים בשאלה מה קורה איתה, ומה עם הילדים שלה, וכו' וכו'. אני לא אומר ששאלות האלה לא כואבות, אבל בסופו של דבר, אסתר זכתה להעמיד את כנסת ישראל כולה.
אבל יש פה, היא חלק מרכיב,
זה
נכון שהם מסתכלים בגללות, אבל היא גם... גם חלק מהמגילה, מזדהים איתה,
לא מזדהים. לא, ברור. ודאי שכן.
לא, כאילו.
ודאי שכן. ברור שכן, אסתר, איך אומרים, אנחנו קוראים לילדות שלנו על שם אסתר המלכה. ברור שכן, מה השאלה בכלל? אסתר המלכה היא נציגה של כנסת ישראל. ההשגחה העליונה הביאה אותה למקום מסוים, לתנאים מסוימים, מה היה בבחירה שלה, מה לא היה בבחירה שלה.
למה היא לא מסרה, למה היא לא
מסרה? על מה? אין דין כזה, אין סיבה כזאת. גם לא חושב שהייתה לאפשרות כזאת. כן, שיהיה לכולנו פורים שמח.
יהודי זה אחד שעזור, איך זה רבה מסוימת של אמונה?
אני חושב שהגמרה הזאת היא... הגמרה הזאת היא משקפת. יהודי זה... יהודי זה אדם שמחויב בתורה.